אנחנו מתחילים שנה חדשה ומתחילים סדרה חדשה. עכשיו, זו סדרה שתיקרא התחדשות של הנפש, שבה נלמד על עבודת השם של כל חודש וחודש. תכף אני אסביר לכם. רק אני אסביר שזה שיעור ש... שיעור של פעם בחודש. זאת אומרת, לא כל החודש נלמד על זה, אלא נקדיש שיעור אחד מהחודש, בערך בתחילת החודש, לעבודת השם מיוחדת לאותו חודש, ובשאר השיעורים נדבר עוד כבר בה בדיוק נעשה. אז עכשיו אנחנו מתחילים שנה חדשה, אבל יש לנו עוד את החודש האחרון של השנה האחרונה. והיום נלמד בעזרת השם על עבודת השם של חודש אלול. בסדר? ובואו אני אסביר שנייה את הרציונל שעומד מאחורי הדברים, וניגש לעניין עצמו. תראו, חודשי השנה היהודים זה לא רק איזשהו מעגל זמן סתמי של 30 יום שהירח סובב סביב כדור הארץ, אלא חודש זה מלשון המילה התחדשות. כל חודש יש איזה חידוש מיוחד בעבודת השם, בעבודה הרוחנית והנפשית שלנו. הרעיון שעומד מאחורי זה, שאנחנו נרחיב את זה עוד בהמשך במהלך השנה, אבל אני נותן פה את הרציונל הכללי, שיש שני כוכבים שהם מלווים כל הזמן את החיים שלנו, שזה השמש והירח, החמה והלבנה. השמש זה הכוכב שמעניק את האור והחום לעולם. הוא נמשל בתורת הסוד, השמש נמשלת לאלוקים, נמשלת לבורא, מי שמחיה את העולם. הירח לעומת זאת, הלבנה, זה כוכב שאין לו אור מצד עצמו, אלא הוא סופג את האור של השמש, ולכן הלבנה נמשלה לכנסת ישראל, נמשלה לבריאה. בסדר? הלבנה זה המציאות הארצית. והמערכות היחסים ביניהם זה בעצם כביכול מערכות היחסים בין הקדוש ברוך הוא למציאות. בהערת סוגריים זה אולי יכול להסביר לכם מדרש שכולנו מכירים, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש והירח, הם היו בהתחלה שווים במראה ובקומה. כן? היה בהתחלה כביכול שוויון ביניהם, עד שכתרגה הלבנה, שהירח כביכול התלונן, שהוא רוצה להיות ראשון, אמר לו הקדוש ברוך הוא לירח, מכיוון שכתרגת, תמעט את עצמך. ומאז הירח הפך להיות יותר קטן מהשמש. מה עומד מאחורי המדרש הציורי הזה? שמלכתחילה באמת היה אמור להיות תיאום מושלם בין השמש והירח. הקדוש ברוך הוא והעולם הזה, תכף נדבר על זה בחודש אלול, היה אמור להיות משהו ש... מה שנקרא, עובדים ביחד. אבל הירח כתרג, זאת אומרת, יש איזו נטייה לבריאה, יש נטייה לבני האדם, יש נטייה לצדדים הנמוכים במציאות לרצות את הבחורה, כביכול להיות יותר מאלוהים, ולכן הם יותר קטנים. מכל מקום, אבל הרעיון שעומד מאחורי זה, שכל חודש שהלבנה, שהירח מקיף את כדור הארץ, זה בעצם ביטוי למסלול החיים שלנו, של הבריאה, למסלול החיים של העולם הזה, אם תרצו, למסלול החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. איך הרי אנחנו רואים את הירח? בתחילת החודש רואים פס קטן של אור. נכון? יש איזו התחדשות של הירח, משהו מאוד קטן. ואז במהלך 15 הימים הראשונים של החודש, הירח הולך ומתמלא. אם נמשיל את זה לחיים שלנו, אדם הולך ומתבגר ומרגיש שהוא משיג הישגים והוא כובש יעדים, עד שמגיעים לאמצע החודש. הירח נמצא במילואו, הן הזוהר הקדוש אומר על היום הזה, וקיימה סיהרה בהשלמותה. הסהר, הירח, נמצא בשיא כוחו, בן אדם מרגיש, הסקתי, כבשתי, הגעתי, ואז מה קורה? הירח מתחיל כביכול לדעוך, נכון? אנחנו מתחילים לראות איך לאט לאט הוא הולך ומתחסר, בן אדם שם לב שכל ההישגים וכל הדברים הם לאט לאט הולכים ונעלמים ממנו, עד שמגיעים לסוף החודש. מבינים? בסוף החודש הירח כביכול נעלם, זה רגע ייאוש, זה רגע הזקנה, זה רגע התחושה של האבדון, ואז בשיא הייאוש מה קורה? שוב, הירח מתחדש. הרעיון של חידוש הלבנה. מה זה? כאילו המוות, הרגע שבן אדם כאילו הולך ונעלם מהעולם. הירח מתחדש, זה הסיבה שאנחנו רואים תפילת קידוש לבנה. כל חודש אנחנו מסתכלים על הירח ומברכים, ברוך אתה שם כמובך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים, וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ססים ושמחים ברצון קונם, ואז שימו לה אומר, וללבנה אמר שתתחדש. למה תתחדש? שהיא עטרת תפארת לעמוסי בטן. עטרת תפארת זה כתר תפארה, כתר מלוכה. עמוסי בטן דורשים חז"ל, אלו ישראל שעמוסים בצרות בצאתם מבטן אימם. שבן אדם יוצא לעולם הזה, אתה מבין, שהירח מופיע פה בעולם הזה, מתחיל להתחסר, הצרות עולות עליו. אבל כל חודש אנחנו מתחדשים. כל חודש אנחנו מתמלאים בתקווה שיש את הדרך להאיר בעולם. מבין, זה מסלול החיים שלנו. ולכן, מכיוון שזה כאמור העמדה הרוחנית, אז כל חודש על פי תורת הסוד יש לו את ההתחדשות המיוחדת שלו. אתם מבינים, זה לא עוד 30 יום ועוד 30 יום במשך 12 חודשים. אלא כל חודש יש לו את הייחודיות במה מתחדשים בו. ומה שאנחנו בעזרת השם נראה באמת מהלך השנה, כל חודש את הייחודיות שלו, זה קשור כמובן לחגים של המועדים. המילה מועדים זה מלשון להתוועד למה שאנחנו מתחברים, מתוועדים באותו חודש. המילה שנה זה מלשון המילה שינוי, זאת אומרת כל שנה, כל מעגל שנה, כל 12 חודשים הם בעצם שינוי שאנחנו עושים בחיים שלנו. ואנחנו נתחיל מחודש אלול, אוקיי? עכשיו, איך אנחנו מזהים מה ההתחדשות הרוחנית של כל אותו חודש? זה קשור להרבה דברים, זה קשור לחגים באותו זמן, זה קשור תכף נדבר על המזג אוויר, מעגל השנה, מבחינה אקלימית, מבחינה חקלאית, יש הרבה דברים. אבל יש גם תורת הסוד, קבלה. יש ספר, ספר מאוד חשוב בתורת הסוד, שנקרא ספר יצירה, ככה זה נקרא, ששם הוא מביא את 12 חודשים, והוא מסביר לכל אחד מה הייחודיות שלו. הוא אומר, א', כל חודש מה המידה המיוחדת, על מה עובדים באותו חודש, העבודה המידותית, האישיותית, הרוחנית. דבר שני, הוא אומר, הוא מקביל כל חודש לאיבר בגוף האדם. זה רעיון קבלי שבן אדם הוא עולם קטן. הגוף של האדם הוא בעצם איזה מיקרוקוסמוס של כל המציאות. וכל איבר בגוף האדם הוא מקביל לאיזה זווית אחרת של רוחניות. אז כל חודש אמרנו יש לו מידה מיוחדת, יש לו איבר מיוחד, יש לו אות מיוחדת מאלף בית, גם קשור לנקודה הזו, נדבר עוד מה זה האותיות. כן, זה שיעור שטיפה עם רמזים קבליים, אני מקווה שתחזיקו מעמד בעניין. ו-12 חודשים, מה זה מזכיר לנו ביהדות? 12 שבטים. כל חודש יש לו גם את השבט המיוחד שלו. ובתוך הרשימה הזו, חודש אלול, אפשר לעשות טבלה, זה שאנחנו נעשה בסוף שנה, יהיה לכם טבלה כל חודש, אז חודש אלול, שימו לב, האיבר, או בוא נגיד ככה, המידה המיוחדת לחודש אלול, זה מידת המחשבה. בסדר? נבין מה זה מחשבה, אתן לכם רמז שמחשבה ותשובה, זה שני דברים מקבילים. מידת המחשבה, בחודש הוא בעיקר צריך לעבוד על זה, תמיד אם זה תהיה הנגזרת מתוך השיעור הזה, שאני רוצה שתבינו, החודש הזה, במה כדאי להתמקד, זה כמובן הכל נכון, תמיד, כל השנה וזה, אבל דבר בעיתו מה טוב, אז מידת המחשבה, האיבר בגוף האדם, שמתאים לחודש אלול, זה יד שמאל. בסדר? משונה, אני יודע, תכף אני אסביר. האות שמיוחדת לחודש אלול, זה האות יוד. השבט שמיוחד על פי תורת הקבלה לחודש אלול, זה שבט גד. תגידו, מה הקשר? אפשר היה להגיד אותו דבר פה, מה שרוצים, מאיפה הגענו לזה? אז בואו נסביר. נתחיל דבר ראשון מהמידה המיוחדת לאותו חודש, מידת המחשבה. חודש אלול הוא החודש האחרון של השנה, נכון? חודש 12 בשנה. יש ביטוי ידוע של חז"ל. סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף שנה זה מציאות נפשית, דיברנו קודם על זקנה, אז זה קשור לזה. סוף שנה זה כזה, מה שנקרא, יאללה, סיימנו, סוף מסלול. אנחנו עכשיו פה כבר גמרנו את הסיפור. ודווקא אז יש נטייה לבן אדם, אתם מבינים, יאללה, מה שהיה היה, ופנינו אל השנה החדשה. בשביל להבין לאן אתה הולך לשנה הקרובה, סוף מעשה במחשבה תחילה. תתחיל לחשוב עכשיו אחורה, מה היו המעשים שלך במהלך השנה האחרונה. חודש אלול זה חודש התשובה. מה זה תשובה? אנחנו בעצם עושים סקירה על כל מה שהיה בשנה האחרונה. ואנחנו לאט לאט הולכים ומתברר לנו איך עושים דברים לקראת השנה הבאה, שהמחשבה תהיה קודמת למעשה. תקפה אני אדייק בנקודה הזו. חטאים נובעים מזה שבן אדם קודם עושה ואז חושב. בשביל למנוע מאיתנו ליפול במה שנפלנו בשנה האחרונה, אנחנו בחודש אלול נגביר את כוח המחשבה, כדי ששנה הבאה תהיה סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו נחשוב לפני שאנחנו עושים שטויות. לכן זה היד שמאל. אני בכוונה בתך אסביר את המושגים הקבלים, ואחרי זה תכלס ניגש לעבודה הנפשית. רק אני עושה את כל המושגים הקבלים כדי שנרגיש שאנחנו כאלה מקובלים. זה נותן כזה תחושה מיסטית לעניין. בסדר? יד שמאל. לא זה יד שמאל. יד שמאל זה בדרך כלל היד החלשה. כשהאדם כותב על דף נייר, הוא בדרך כלל כותב ביד ימין, ויד שמאל היא היד שמחזיקה את את הדף. הנה מכרות, יד שמאל זה ביטוי לאמצעי. יד ימין זה כאילו המעשה, זה המטרה הזה. יד שמאל זה האמצעי. חודש אלול לא עומד בפני עצמו, אתם מבינים? חודש אלול הוא מה שאנחנו, הוא היד שאנחנו אוחזים את הדף של השנה הבאה. אנחנו עכשיו לוקחים שוב את יד שמאל, שזה הביטוי כאילו לצד של מה זה אמצעי, זה כבר סוף שנה, זה. ואנחנו מחזקים את יד שמאל. אנחנו לא עושים את זה רק בחודש אלול. אנחנו עושים את זה כל יום. אנחנו מניחים תפילין על יד שמאל. והיה לאות על ידך, דורשים חזל על המילים ידך, יד כהה. כהה זה חלשה. טוב, אצל רוב האנשים, מישהו כמובן שמאלי, אז היד החלשה שלו זה יד ימין. אבל רוב האנשים, היד החלשה היא יד שמאל. יד חלשה, שמאל, שוב, זה ביטוי לצדדים הנמוכים, לצדדים כאילו העייפים. אנחנו מרגישים עייפות עם יד שמאל. ולכן אנחנו קושרים את התפילין על יד שמאל. לוקחים אור של בהמה גסה, לוקחים משהו ששייך לגסות של החיים, לחומריות של החיים. שוב, סוף שנה, התעסקנו כל השנה באכילה, בשתייה, במעשים, בעשייה. קושרים את זה על הלב ועל הראש, על הרגש ועל המחשבה. ומה אנחנו מכניסים בתוך התפילין? פרשיות שאומרות לנו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. קדש לי כל בכור פטר רחם. גם נדבר על זה. בכור זה ביטוי לחומריות הראשונית, למה שנולד. מקדשים את הכל. אנחנו מקדשים את החומר. חודש אלול זה חודש הנחת התפילין השנתית. חודש אלול זה הזמן שבו מחזקים את צד שמאל. מחזקים את הצדדים שלפעמים מתרפים לנו. ולכן זה האות יוד. האות יוד זה יוד העתיד. שם השם זה יוד קי וו קי. יוד היי וו היי. היי ווי זה הווה, הווה זה המציאות עכשיו, ההוויה. יוד היי ווי, יש משהו מעבר לכך. אתה נמצא עכשיו סוף שנה, אתה נמצא בתחושה שאין לי כבר כוח לכלום. תקשור תפילין, תחשוב מחשבות, ותבין שיש עתיד גדול לקראת השנה החדשה. שבט גד זה שבט שהצטיין ביד שמאל. הוא היה איתר, היה כאילו החרב שלו, הייתה בצד שמאל, וטרף זרוע אף קודקוד. שבט גד לו כישרון מיוחד. הוא היה חותך אנשים עם החרב שלו ביד שמאל, מזרוע ואף קודקוד. היה חותך אותו לשניים, מהזרוע עד הקודקוד. מראה מלבב, אבל זה הרי. טוב, אחרי כל הרמזים הקבליים, וכולנו מרגישים עכשיו בעלי תורת סוד, עכשיו ניגש, מה שנקרא, לדברים שאנחנו יותר קשורים אליהם, וזה מה זה מחשבה, ולמה זה כל כך חשוב, ומה זה חודש אלול. אני אעשה. סוף מעשה מחשבה תחילה, זה ביטוי עמוק שבא להגיד איזשהו רעיון. אנחנו חיים בעולם חומרי, אתם מבינים? אנחנו נמצאים בעולם שהחוויה המרכזית שלנו זה החוויה החושנית. שאני עכשיו עומד מול הסטנד הזה, מול המיקרופון הזה, מול... אני רואה, ממשש, שומע, טועה, נכון? זה החוויה. והחוויה הזו היא מצד אחד מאוד קוסמת, שאדם נפגש עם חושניות במהלך השנה, שהוא כולו מתמלא בהמון המון סוג של כביכול התחדשות, אבל זה נגמר. חוויה חושנית, עצומה ככל שתהיה, צבעונית ככל שתהיה, מקסימה ככל שתהיה, היא בסוף נגמרת. זו תחושה מאוד קשה. לא רק חוויות, גם דמויות שנמצאות סביבנו. בסוף כולם מתים. החוויה הקשה שאדם נפגש עם מוות זה בגלל הדבר הזה. היה פה מישהו שעד לפני כמה דקות, הוא היה פה, הוא יכולתי לגעת בו, הוא דיבר איתי, הוא צחק, הוא שמח, והוא כבר לא פה. זה נותן תחושת ייאוש מאוד גדולה, די דומה לתחושה שתיארתי קודם בסוף החודש, שהירח הולך לו ודועך. לא רק דמויות וחוויות, גם דברים שמאוד מאוד חלמנו ורצינו אותם. החלום שלי היה להתחתן. נכון, אז יש את חוויית החתונה וזה וזה. אבל מישהו לא מתחדש, זוג שלא עובד את עבודת החודשים, אחרי 10 שנים הם מרגישים שחוקים. הכל נגמר. ואז, ברגעים האלה, אתם מבינים? אנחנו נפגשים עם המחשבה שקדמה לעולם. ככה חז"ל אומרים. מחשבה זה העולם הרוחני. תדע לך, למרות שהעולם הזה נראה חומרי, יש לפני העולם, מחשבה קדמה לעולם. יש יסוד רוחני שהוא עומד ביסוד הכל. יש עוד דבר שנאמר עליו שהוא קדם לעולם. מה? תשובה קדמה לעולם. אמר רבי אבאו, גדולה תשובה שקדמה לבריאת העולם, שנאמר בטרם ערים יולדו, עוד לפני שערים נולדו, תשב אנוש עד דקה, ותאמר, שובו בני אדם. מה הכוונה מחשבה לעולם, תשובה קדמה לעולם? למרות שאנחנו דואחים, למרות שעברה עלינו שנה קשה, למרות שאנחנו כבר לא מסוגלים לפתוח חדשות מרוב הרוע והקושי והזעם והכעס שנשמעים שם כל הזמן, יש משהו שגורם לנו בכל זאת לקום בבוקר. יש משהו בתוך הלב של הבן אדם שאומר לו, למרות שנפלנו, למרות שנכשלנו, למרות שעברה עליי יום קשה, למרות שעברה עליי שנה קשה, תמיד יש תשובה. יש משהו שדוחף אותי לשוב אל העולם השלם. אל העולם שלפני הנפילה. העולם שלפני הצמצום. העולם שלפני הקושי והתחושה הזו. התחושה הזו זה הסיבה שתינוק נופל וקם מאות פעמים בין שלב השחילה לבין שלב ההליכה. מה גורם לך לקום אחרי הנפילה ה-889 שלך? אומרים חכמים פסוק, מדרש, כל עשב ועשב יש מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו צמח. יש כוח צמיחה שהוא חזק יותר מכל דבר. יש כוח מחשבתי, רוחני, שהוא חזק יותר מכל הנפילות. יש משהו שלעולם לא משלים עם חסרונות, לעולם לא משלים עם כישלונות, לעולם לא משלים עם מגבלות, לעולם לא משלים עם הצמצום של העולם הזה. ניתן לכם איך זה בא לידי ביטוי אפילו בעולם הפיזיקה. אם אני אקח את הסטנדר הזה שעכשיו ניצב מולי, דוגמה שאני מחוזר עליה הרבה בשיעור, ונשים את הסטנדר הזה בחוץ באוויר הפתוח, מה יקרה לסטנד עץ הזה אחרי נגיד 10 שנים? בדרך כלל אנשים אומרים, הוא יתקלה, הוא ייעלם. זה לא מדויק. הסטנדץ הזה יעבור תהליכים, יעבור עליו שמש, רוח, מים וכו', לאט לאט הוא יירכב, עם הזמן הוא יתפורר, העץ הזה ילך ויתפורר, ומה יקרה לפירורים? הם לא יתקלו, הם יתעדו. הם ישנו מצב צבירה, ממוצק לגז, והעדי גז הללו יעלו לאטמוספירה, יהפכו להיות ענני גשם, יורידו טיפות מים שיקשימו את עצמם בכך שהם יחלחלו בתוך האדמה, ייפגשו שם עם מינרלים אחרים, ויצמח לנו עץ חדש שאותו נכרות, נלטש, ונעשה ממנו ארון קודש. שום דבר לא נגמר. אין סוף. שום דבר לא מתקלה. הכל רק הולך ומתעלה. תדע לך בסוף שנה, שאתה נמצא בעמדה הזו, שהכל גמור, כל דבר טוב שנעשה השנה. ובעומק העניין, אפילו כל דבר רע. יפה, שאלה מצוינת, אני אענה לך בין שעות אחד. לא רק, זה לא רק מעגליות סובבת, אלא זה סוג של ספירלה. המציאות לא רק שהיא הולכת וממחזרת את עצמה, היא גם הולכת ומשתכללת. הראיה, כמו שאמרתי בכוונה, הבאתי את הדוגמה, שמעץ הזה אנחנו נעשה ארון קודש. אם תסתכל בטווח ארוך של ההיסטוריה, אנחנו לא רק חוזרים על עצמנו, אלא גם הולכים ומתקדמים. בני אדם, נכון. הקדוש הוא נתן לבני אדם את היכולת ללכת ולעלות את המציאות. זה בדיוק עבודת האדם. אבל זה נושא בפני עצמו. הרעיון הוא שאנחנו נמצאים כל הזמן בתהליכי שכלול ושיפור. אתה מבין, המחשבות שהיו לך אתמול מתו, ועכשיו התחדשו מחשבות חדשות. זה הרעיון העמוק של הביטוי שהקדוש הוא בורא עולמות ומחריבן. לא הכוונה שכאילו יש פה אסון, אלא יש כל הזמן... הקדוש הוא בורא עולמות ומפתחן. יש כל הזמן תהליכי פיתוח ושכלול במציאות. למה? כי מחשבה קדמה לעולם. כי תשובה קדמה לעולם. חודש אלול זה חודש התקווה. מבינים? זה חודש התשובה. ואיך אתה מטפח בנפש את העמדה הזו? איך אתה מניח את התפילין על יד שמאל? איך אתה מתחבר ליהוד העתיד? איך אתה נהיה קצת יותר משבט גד, אין לי מושג איך עושים את זה, אבל אולי אוכלים אולי גבינות גד, לא יודע בדיוק מה עושים עם זה. איך אתה עושה את זה? בזה שאתה מקדים מחשבה למעשה. וכאן אני מגיע, נקרא לזה לעבודה המעשית, אם אפשר לקרוא לזה. הצד הנפשי בחוד. כמו שאמרתי, אנחנו בנויים מעולם חומרי. וכאן אני רוצה להציב לפניכם איזשהו מבנה נפשי, שאנחנו נשתמש בו גם בחודשים הבאים, אז תזכרו אותו. זה כאלה שיעורים שאני יכול לעשות עם מצגת, אז אני ממחיש את זה, אבל פה זה בלי מצגת, אז אנחנו נאלץ לומר את זה בעל פה. הרמב״ם בספרו 8 פרקים אומר שנפש האדם מורכבת מחמישה כוחות. בלשוננו חמישה שלבים. זוכרים את זה? מה הם חמשת הכוחות על פי הרמב״ם? זן, רגש, מדמה, מתעורר ושכלי. בלשוננו. הכוח הראשון שפועל בנפש שלנו זה כוח הזן. כוח זן זה מה שאנחנו קוראים היום עיכול זן. מה עיכול? לא רק עיכול של אוכל, אלא אנחנו קולטים נתונים מחמשת החושים. כמו שאמרתי, יש לנו ריאה, שמיעה, מישוש, ריח וטעם. הנתונים האלה, אני כל שנייה רואה דברים, שומע דברים וכולי, הדברים האלה מזינים את הנפש שלי, מעכלים את הנפש שלי. בסדר? זה שלב א'. שלב ב', הוא קורא לזה מרגיש, מה שאנחנו קוראים רגש. הנתונים שאנחנו כל הזמן קולטים מהחושים, הם לא נשארים רק ברמה הטכנית, הם גם יוצרים לנו חוויה רגשית. כן? לצורך העניין, שאני עכשיו פוגש את זה מישהו, אני לא רק רואה, ממשש ואומר לו שלום. הנתונים שאני רואה את הדמות הזו מולי, הם גם מעוררים לי עכשיו איזה סוג של רגש. בסדר? סוג של... אני יודע, אני הולך ברחוב ויורד גשם, אז זה גם, זה משהו חושני, נכון? הטיפות מים, אבל זה יוצר לפעמים התרגשות של בדידות, של איזה תחושה כזו של, לא יודע, ניכור. מכאן אתם גם מבינים שלא צריך להתרגש יותר מדי מרגשות. זאת אומרת, זה שאתה עכשיו מרגיש שזה חוויה רגשית, דרך שהרבה פעמים זה פשוט פועל יוצא של החושים. לך, אתה עכשיו מרגיש איזה דיכאון וזה, אל תיכנס לי עכשיו כבר, לא, אני בעיות, אני אבא שלי, אמא שלי, זה. בוא, לפני זה, בוא, לך תראה איזה מופע סטנדאפ, לא יודע, לך תשמע איזה מוזיקה, ולפעמים זה יכול לשנות לך את כל הרגש. אבל זה, כאמור, נושא בפני עצמו. אז זה מהדבר שאנחנו קולטים, נכונים, מזינים אותם בנפש לנו, זה יוצר לנו חוויה רגשית, ואז מגיע הכוח השלישי שנקרא דמיון. מה הכוונה דמיון? הנתונים שאנחנו מקבלים מחמשת החושים, אנחנו מקבלים אותם בצורה מבודדת. זאת אומרת, שאני עכשיו לצורך העניין, הסטנד עץ הזה, הידיים ממששות ומרגישות פה את הסטנד, העיניים רואות צורה וצבע, האוזן, נכון, שומעת קול שאני מקיש, במקרה חולני אני מתחיל ללקק ולהריח את הסטנד, אבל זה באמת מקרה חולני, אני מקווה שאתם לא עושים דברים כאלה, וכל הנתונים האלה מגיעים אליי לנפש בצורה מבודדת. מבודדת, הידיים מישוש, העיניים ראייה. הדמיון לוקח את כל הנתונים ומרכיב, מרכיב מהם דמות. מרכיב מהם איזה משהו, מה שאנחנו קוראים המחשה. שימו לב, זה משהו שהוא בלתי נמנע. כן, אני עכשיו אומר לכם סטנד עץ. בסדר? נגיד שאתם לא רואים את זה מולכם, נכון? אז מה, הסטנד עץ זה מציף לכם בזיכרון איזושהי תמונה של סטנד עץ שראיתם. אתה לא יכול סטנד עץ לחשוב על זה בצורה מופשטת. זה לא, כאילו מה, סטנד עץ. במקרה הכי גרוע, אתה לא מדמיין את התמונה, אתה מדמיין את האותיות. סמך תת, נון דלת, עץ. זה ממש אם אתה סחי ברמות על, כאילו, לא, זה סטנד עץ. סטנד עץ, נכון, אתה רואה את זה. זאת אומרת, הדמיון עובד עם תמונות. זה כל הזמן יש תמונות ש... אז זה השלב הנוסף, כן? יש לנו קולטים נתונים, מרגישים אותם, מדמיינים אותם, ואז מגיע השלב הרביעי שנקרא מתעורר. מתעורר זה משון רצון, רצון מתעורר. אני רואה את הסטנדץ, זה יוצר לי רגש. לא יודע איזה רגש זה יוצר סטנדץ, אבל לא משנה. זה יוצר לי רגש. אני עכשיו מדמיין את עצמי, מוקח את הסטנדץ הזה הביתה, ועכשיו אני מתעורר עם רצון לקחת את הסטנדץ הביתה. האמת, מחדתי באמת דוגמה של אדם פסיכופת, אבל יש דברים כאלה, אז בוא... או, יפה, הנה, דוגמה טובה, שימו לב. אני, שימו לב, יש מולי משולש פיצה, בסדר? אני רואה את הפיצה, אני שומע את הפיצה, הפיצה מדברת אליי. אומרת לי, קח אותי, קח אותי, בסדר? אני מריח את הפיצה, אני ממשש את הפיצה, אני טועם, שימו לב, שאתה רואה פיצה, עוד לפני שהכנסת את הפיצה לפה, כבר בלוטות הטעם מתעוררות, כי יש לך זיכרון של... אוקיי? ואז אתה מתעורר רגשית מהפיצה. מה אתה מתעורר רגשית מהפיצה? אני יודע, זה יוצר לך רגש של עושר, של... אני לא יודע מה... חוויה רוחנית, פיצה וזה, ואז אתה מדמיין את עצמך, אוכל את הפיצה, ואז אתה גם רוצה לאכול את הפיצה. ואז מגיע הכוח האחרון, שהוא הכוח של חודש אלול. שכל. או מחשבה. אתם מבינים מה קורה פה? אחרי שאנחנו עברנו כבר את כל השלבים, ראינו, שמענו, מיששנו, הרגשנו, דמיינו, רצינו, עכשיו מגיע השכל, ואומר, לא כדאי, פיצה. לא כדאי. בסדר? עכשיו מה, תבינים, זה בעצם כל מהלך החיים שלנו. זה מהלך כל השנה שלנו. תבינים, חודש אלול הוא חודש המחשבה. הוא השכל שנמצא בסוף השנה. כל השנה חגגנו כאילו אין מחר. והנה מגיע בסוף השכל ואומר, דין וחשבון. אנחנו אומרים את זה גם בזמן לוויה. הקוויה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, והיא אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך. ובסוף הוא אומר, כל מעשיך בספר נכתבים, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אתה עכשיו נפגש עם מוות. זה, אתה אומר, מוות, הנחת תפילין, זה רגעים שהאדם פתאום זכירים לו בחיים. תזכור. מה האדם עושה עם המחשבה הזו, המטרידה הזו, שמופיעה בסוף התהליך? כן, אם נביא טוב את הדוגמה של הפיצה, זו דוגמה מצוינת שבטר, זה... יש שתי דרכים. יש מצב שהאדם הוא כל כך שבוי, אתם מבינים, בתוך החוויה החושנית שלו, הוא כבר כולו בבולמוס לאכול את הפיצה, שהוא מתחיל לעקם את המחשבה אל החושים. הוא מתחיל להסביר למה בעצם לאכול פיצה זה בריא. דעו לכם, פיצה, יש בה הרבה אבות מזון. יש שם חיטה ועגבניות, וגבינה צהובה. מה זה? זה חלב, זה בעצם לקטוז, זה דבר ש... וכולי. וחוץ מזה, מגיע לי פיצה. עבדתי קשה. נכון, ואני מסכן, וגם ההורים שלי לא התנהגו איתי יפה. וכאילו, יש המון דרכים שהאדם יכול עכשיו להסביר למה בעצם להיכנע לחושים שלו. כן, צריך, כן אמרתי, אדם מגיע לחודש אלול אחרי שנה של ניסיון, יש לו כבר את כל הדרכים לזה. יש אפשרות אחרת, שבן אדם אומר, לא, אוקיי, אין מה לעשות, המחשבה מנצחת, כאילו אני מבין שזה לא בריא לי הפיצה, או לא יודע מה, זה לא קשר לו זה, אבל הוא נשאר באיזו תחושה תסכול, אתם מבינים? הוא נשאר באיזו תחושה של, התורה הזו, התורה, הרפואה הזו, המדע הזה, הטבע הזה, שפיצה זה לא בריא. עבודה של חודש אלול, זה לטפח את כוח המחשבה בצורה כזו, שהמחשבה לא תגיע בסוף השנה, אלא סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו רוצים בחודש אלול להגיע למצב שאתה עכשיו לקראת השנה החדשה תתחיל להעלות את המחשבה בשרשרת הזו, בסולם. יסביר. ככל שאתה תעבוד על עצמך יותר בחודש אלול, זה הסליחות, זה התפילות, זה בקשת הסליחה, זה התשובה, כל התהליכים הנפשיים שאדם עושה בחודש אלול, חשבון הנפש, אתה מגיע באיזשהו שלב שהמחשבה מתקדמת לכיוון הרצון. מה כאן מתקדמת לכיוון הרצון? אתה מגיע למצב, לא שאתה רוצה לאכול פיצה, אבל אתה בסוף אומר לא. אתה מגיע למצב שכל כך ברור לך, כל כך חשבת, כל כך הבנת למה פיצה זה לא טוב לך, שאתה כבר לא רוצה לאכול את הפיצה. זה עבודת התשובה. תבינים, תשובה, זה לא שבן אדם רק עושה תשובה כמי שכפאו שד. תכלס, הייתי מת לרצוח, לגנוב וזה וזה. נו, אבל מה אעשה? אבי שבשמיים גזר עליי. אדם אמור להגיע למצב, אגב, אני מקווה שלגבי רציחה וגניבה, כולם במצב הזה, בשלב הזה, כן? תגידו לי אם לא, שאני ידע להיזהר. אדם אמור להגיע למצב ש... הוא כל כך ברור לו, האבון הזה של רציחה וגניבה, שזה כבר טבוע ברצון שלו. זה שלב א'. ככל שתתקדם יותר בתהליך התשובה וזה, אתה תגיע למצב, לא רק שאתה לא רוצה, אלא אתה גם לא מדמיין חטאים. זה שבן אדם מערר כל הזמן בעבירה, כל הזמן מדמיין עבירות. עכשיו, הוא לא מבצע את זה בסוף, כי הוא, השכל שלו מספיק חזק, המחשבה שלו מספיק חזקה, התשובה שלו מספיק חזקה בשביל להבין שלא צריך להגזי. אבל עדיין, זה שהוא כל הזמן מערר בזה, אומרים חז"ל, עירורי עבירה קשים מעבירה. שוב, מה הכוונה קשים? לא ברמה המעשית. ברמה המעשית, עדיף שתערר בעבירות ולא תעשה אותם, כי שאף אחד לא יגיד לי, עירורי עבירה קשים מעבירה, אז יאללה. לא. אבל מבחינה רעיונית, עדיף, זאת אומרת, זה שאתה כל הזמן מדמיין את עצמך אוכל פיצה, זה מראה שאתה לא בדיוק במקום הנכון מבחינה תשובה גופנית. המצב השלם, שאדם מגיע למצב שהוא לא מדמיין דברים שאסור לדמיין. כן, פיצה לא נורא, כן, מי שדמיין פה פיצה, שלא ייקח את זה קשה מדי, אבל יש דברים אחרים. על מה אתה מדמיין? מתי, אגב, הדמיון פועל הכי הרבה במהלך היממה? על מה אתה חולם בלילה? שאלה מעניינת. אומרים חז"ל דבר מעניין. כל הרואה תמרים בחלום ידע שתמו עוונותיו. זה לא ברמה הנפשית שלנו היום, כן? מי שרואה היום תמרים בחלום הוא סתם מוזר, כן? זה לא... זה... אבל... חילו, מה אתה חולם על תמרים? כן, אז... אני צוחק. יש צדיקים, דבר עכשיו על אנשים כמובן, כן? זה שבמקרה הלכת לישון ושאכלת ארוחת ערב תמר, אומרים, חלמתי על תמרים, אני צדיק, לא. בוא נרגיע מה שנקרא. גם הפוך אגב, כן? אם אתם עכשיו, לא יודע, למדתם כל היום, הכל בסדר, תורה וזה, ובלילה עכשיו יש לכם פתאום איזה פלשבק מלפני 10 שנים, לא לקחת זה קשה מדי. אבל יש כאן איזו אמירה עקרונית של חז"ל. ככל שהאדם הוא יותר מפנים באישיות את העולם הנכון, זה גם בא לידי ביטוי בחלומות שלו, בשאיפות שלו, בדמיונות שלו. צריך לעבוד על זה. למשל, לא לחשוב, מחשבות לא טובות. בלילה זה לא בשליטה שלנו, אבל מהלך היום, זה שבן אדם פתאום מערר בדברי עבירה, שיתחיל לחשוב על משהו אחר, שיתחיל לדמיין דברים אחרים. חודש אלול זה זמן טוב לעבוד על זה. כן.
אבל עדיין, זה יהיה כזה
כמו כפה שלי. שלב ראשון, שלב ראשון. אבל ככל שאתה תלך ותתרגל לזה, אתה תגיע למצב שזה כבר יהיה לך טבעי ואמיתי. כמו שאמרתי, יכול להיות שיש כאן, יש איזה מישהו שהוא רצח. ובאמת בהתחלה, להפסיק לרצוח, זה היה לו כפייתי. אבל זה בצוער. אבל אחרי הרבה שנים של שיקום ושל עבודה נפשית, הוא מגיע למצב של אדם נורמטיבי, של איכס. תכפיל את זה פי מיליון, ככה אדם אמור להיות ביחס לכל עבירה. לדבר לשון הרע. אבל זה, אנחנו אמורים להיות שם. כן.
מה עם אנשים שהם
בלכים
עצמם השכלית שלהם לא
הקדוש ברוך הוא דן כל אחד לפי מה שנקרא היכולות. כל אדם יכול להתקדם, אתה יודע, התורה נותנת משהו שהוא מכנה משותף לכולם. זאת אומרת, כל אדם אמור להגיע למצב כזה שבשכל שלו הוא לא רוצח אנשים. אתה רואה שאפילו החברה עושה את זה. בן אדם שהשכל שלו מספיק מפותח של להבין למה לא לרצוח אנשים, שמים אותו בבית כלא, מה נעשה? יש דברים שהם מינימום. אחרי השלב הבא, זה גם מגיע שהמחשבה מתקדמת. אתה מבין, המחשבה בהתחלה היא מתאחדת עם הרצון, אחרי זה היא מתאחדת עם הדמיון, אחרי זה היא מתאחדת עם הרגש. אדם אמור להגיע למצב שהוא לא מרגיש דברים שלא צריך להרגיש. והפוך, הוא מרגיש דברים שכן צריך להרגיש. כן, המשפט הידוע שכולנו מכירים, אי אפשר לשלוט על רגש, כן, אהבה, אין מה לעשות, התאהבתי בה, זה גדול ממני. לא. היית מתאהב במישהי נאצית? לא, אני מקווה. למה? כי זה שהיא נאצית, זה כל כך מובן לך את הזוועה שזה בזה, שאתה לא תהיה מסוגל לפתח קשר רגשי. אז בבקשה, אתה לא מפתח לי קשר רגשי עם מישהי שמספרת לך שהיא הולכת לעשות דברים לא טובים. תגידו, אני לא מרגיש. יאללה, אז תעבוד על עצמך. ובינתיים בבקשה, לא לעשות שטויות. כן, זה כל מיני דברים. כן, גם על מקרה, פעם זה מישהי התייעצה איתי, שנפגשתי עם איזה מישהו, והיא מאוהבת בו, כן, היא מאוהבת בו, אבל אמרתי, אז מה הבעיה? היא אומרת שהוא מתברר שהוא מישהו אלים, בחור אלים, שכולם מזהירים אותה, שזה יכול להתפתח, חלילה וזה. אמרתי לה, טוב, נו, אז תחתכי, מה? אמר לי, אני לא יכולה, אני מרגישה, אני זה. טוב, זה שורש, מה שנקרא, שורש כל הבעיות שהולכות להיות אחרי זה. אז כאן, במידה, במקרה הזה, הבחורה הזאת תתפוס את עצמה, והיא תעבוד על חודש אלול כמו צריך, אז זה תתגבר בשלב ראשון באופן מלאכותי על הרגש הזה, ועם הזמן אנחנו מקווים שהיא מספיק, זה יהיה מופנם לה, למה חיים משפחה אלימים זה לא חיים משפחה, שהיא גם לא תרגיש שום דבר לאיש האלים הזה. זה אגב יקרה בכל מקרה, רק השאלה אם זה יהיה בדרך הקלה או בדרך הקשה. אתה מבין, הקדוש ברוך הוא משיג את שלו בסוף. אדם בסוף יבין מה טוב ומה רע. אדם בסוף ירגיש מה טוב ומה רע. שאלה היא כמה דברים הוא יצטרך ליפול בדרך. השיא של הכל, ובזה אנחנו מסיימים את המהלך, זה שהאדם מגיע שהמחשבה שלו כבר מתאחדת עם החושים. אדם מגיע למצב שהוא לא רואה את מה שלא צריך לראות. הוא לא שומע את מה שלא צריך לשמוע. אתה מבין? יש דברים כאלה. שבן אדם מדברים לידו בחדר לשון הרע, והוא לא עובר ליד. יש מגדולי ישראל שמתואר עליהם כל מיני דברים כאלה. אנשים שכאילו לא... היה הרב קוק, למשל, הוא מספר על עצמו שהוא היה, בזמן שהוא היה הולך ליד כנסיות, הוא היה מריח ריח של בית הכיסא. בית הכיסא, שירותים. מריח ריח לא טוב. שוב, אתה יודע, זה מדרגה כזו, שאדם כל כך ברור לו למה במקרה הזה הדבר הזה רע, שזה ניכר אצלו בחושים. טוב, זו מדרגה כמובן עליונה, הוא לא שם. אני חוזר אבל אלינו. איך אדם מפתח את המחשבה בחודש אלול? אז אני... חודש אלול זה זמן טוב לעבוד על העולם הרוחני. לימוד תורה, בסדר? סליחות, חשבון נפש על מה שהיה. ככל שאדם יותר יבין שהעולם הרוחני הוא העיקר, אתה מבין? המחשבה היא הקדמה לעולם, התשובה היא הקדמה לעולם. החטאים, הכישלונות, החומרנות, הגסות, החוויות, זה רק אשליה. מה שבאמת נשאר זה הנקודה הנצחית, כמו הדוגמה שהבאתי לכם עם הסטנד הזה. בסדר, זה, יש פה עכשיו גוף של סטנד, אבל זה רק מעטפת, זה ילך ויעלם, ומה שישאר תמיד זה הנקודה האלוהית, הנקודה הפנימית, נקודת התשובה. כך האדם יותר יעשה את עבודת חודש אלול. תעשו את זה על ידי לימוד תורה. חודש אלול, החודש המיוחד ללימוד תורה. זאת אומרת, כל החודשים צריכים עוד תורה, אבל חודש אלול בעיקר. כן. כן, ואז מתלהבים, ואז שוב נופלים. טוב, אתה מעלה פה עוד סוגיה, שאיך אדם לא מרגיש שחיקה מההתחדשויות האלה, שהן לכאורה מפילות. אז תשים לב, לכן אני מציע לך לכיוון אחר, תשים לב מה התקדמת השנה. זה דרך טובה. תנסה לבדוק איפה היית השנה שעברה, איפה אתה עכשיו, ותסרטט פה את ההתחדשויות שהיו לך בשנה האחרונה. וזה ייתן לך מוטיבציה להתחדש. תבין, נגיד היה איזה משהו מסוים שנכשלת בו במינון של פעם בשבוע, ועכשיו, בזכות עבודה של שנה וזה, אתה מגיע למצב שנכשלים פה פעם בחודש. זה נקרא תשובה עליונה. אדם מקבל על זה גן עדן. תבין, זה נקרא התחדשות. התחדשות זה לא רק 0 ל-100. זה שבן אדם יצר יותר דומיננטיות של העולם הרוחני באישיות שלו, זה חלק מהתהליך. אז בסדר, יש מצב גם שאדם מרגיש שהוא התקלקל בדברים, אבל תסתכל במקרו. תמיד, בגדול, אדם נופל פה, נופל שם, אבל במקרו, בדרך כלל, אדם בריא בנפשו וברוחניותו, בסך הכולל הוא במצב יותר טוב משנה שעברה. הוא יתבגר יותר, בכל המובנים. אגב, אתם, כל מי שנמצא פה עכשיו, אתם נמצאים במכון מאיר, בשיעור. זה כבר מראה על משהו בחיים. לא יודע איפה הייתם שנה שעברה. אתה אומר, לא, שנה שעברה הייתי כבר מקובל אלוהי, ועכשיו הידרדרתי להיות תלמיד במכון מאיר. יכול להיות שיש מצב כזה. אבל רובנו, זה לא המצב. זה אגב נכון, בעוד תחום, זה אני לא אגע פה עכשיו, זה גם ברמה הציבורית, הלאומית, עם ישראל, העולם. העולם לא הולך ודוח. העולם הולך ומתעלה כל הזמן. זה פשוט להסתכל על הדברים בפרספקטיבה. המצב שלנו היום, מכל הבחינות, כלכלית, ביטחונית, רוחנית, יותר טוב מהמצב לפני שנה. והמצב לפני שנה הוא יותר טוב מלפני 1,000 שנים, ועוד 1,000 שנים המצב יהיה יותר טוב מאשר עכשיו. זה נכון בפרספקטיבה. בתוך הפרספקטיבה הזו יש דברים שניכרים אחרי יום, יש דברים שניכרים אחרי 3 שנים, יש דברים שניכרים אחרי 30 שנה, יש דברים שניכרים אחרי 3,000 שנה. תבין, 2,000 שנה עם ישראל בגלות, הם לא ראו התקדמות. אבל היום, 2,000 שנה, אנחנו הצאצאים שלהם רואים שהייתה פה התקדמות. והיום אתה יכול להסתכל בסקירה, איך כל מה שהיה בגלות, כל הפיתולים, כל זה, הוביל אותנו היום, ברוך השם, למצב שאנחנו נמצאים. החוכמה, ככל שאדם באמת, הוא יותר נמצא בחודש אלול, אז הוא רואה את זה יותר כאן ועכשיו, ולא רק צריך לחכות עוד 300 שנה בשביל זה. רק מכילה, פשוט כי זמננו פה יותר, אז מכילה אם יהיה זמן שער. אני ממליץ לכם ללמוד בחודש אלול ספרון, זה לא ספר, זה חוברת, של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כן, מעל מחבר הספר מסילת ישרים, שבסוף הספר יש לו ספרון קטן שנקרא דרך עץ חיים. קחו משימה לחודש אלול, ללמוד את זה. זה כמה עמודים שהרמח"ל מדבר מה זה תורה, מה זה מחשבה. שוב, אנחנו רואים מה זה תורה. תורה זה סוג של טקסט כזה, מחשבתי, כמו שאמרתי, זה נחמד, רעיונות אינטלקטואליים וזה, אבל זה לא באמת משנה את העולם. זה כזה מלמעלה. לכן, כמו שתיארתי בשיעור, הרבה אנשים מתייחסים לעולם הרוחני בשוויון נפש כזה. כאילו, רוחניות, מה שחשוב בחיים זה שוב, מה שאני ממשש, רואה, טועה, מה שאני חושב, מה שזה, עשיתי עבירה, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, נכון? למשל בן אדם, אני יודע, ילד קטן, בנושא חינוך ילדים, ילד קטן מנסה לקפוץ מהגג, נכון, הורים תופסים אותו, תעצור, וזה, יום ונורא. ילד קטן, בטעות, הדליק אור בשבת, כזה... לא נורא. בסדר? אז בשביל לשנות את הפרספקטיבה, שהאדם, כמו שהוא מזדעזע, מזה שהאדם מנסה לקפוץ, הוא יזדעזע מזה שהאדם מנסה לקרוא בשבת, לא שהוא יעצור אותו, כי אין מה לעשות, אנחנו לא חיים בעולם שאנחנו יכולים לעצור מי שמדליק אור בשבת. אגב, אלה שגם לא רוצים שיהיה גבולות בעולם, גם רוצים שנהיה בעולם שלא יהיה אפשר לעצור מי שרוצה לקפוץ מהגג. זה גם חלק מההתפרקות הכללית. אבל אני מדבר עכשיו באידיאל, תלמדו בספר דרך חץ חיים. אני קורא לכם כמה שורות. אומר הרמח"ל, והוא דבר החכם, שלמה המלך אומר, תורה אור, התורה נמשלת לאור, המחשבה היא אור. אור ממש, הוא אומר, ולא חוכמה לבד. ולא שמראה אור בדרך דמיון, אלא אור ממש, כי זה מציאותה. הוא אומר, תורה, חוכמה, מחשבה, תשובה, חודש אלול, זה לא כזה זה משהו ממשי. משל, הוא אומר, הנה כאשר ייכנס, כי התורה הזאת אשר דילקתי. נר מצווה ותורה אור, בדגדוג גדול נמשלה התורה לאש, התורה נמשלה לאש, הלא כל דבריי כאש נאום השם, ובהשוואה מדוגדקת, כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה, נכון, שאתה מגיע לגחלת כזו עוממה, זה נקרא, אלו שכבר לא דולקת, השלבת היא בתוכה כמוסה וסגועה. נכון, שאתה מסתכל על, על הגחלת, זה נראה שהיא מתה. אשר בהפיח בה, אז תתפשט ותתלהב, ותצא מתרחבת והולכת. שאתה עושה לתוך הגחלת, נכון? פתאום זה מתלהט. ככה הוא אומר, שכן התורה הזאת אשר לפנינו. כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת. שאתה לומד תורה, אתה נושף לתוך האש. אתה מוביא אור לעולם. ספר תורה, אתם מבינים? כל אות בספר תורה יש בחיים. אם חלילה, נכון, ספר תורה נשרף וכולי, צמים על זה. לפעמים אפילו קוראים קריאה. יש, כאילו, מתייחסים לזה כמו לנשמה חיה. התורה, המחשבה, זה לא כזה... המחשב... אדם שרוצה לעבור את חודש שהוא צריך להבין, אתה עושה פה עבירה, אז אתה פוגע במשהו מאוד משמעות. מה, אבל לא קרה שום דבר. אנשים, למשל, עכשיו חודש אלול, הרבה מדברים על בן אדם לחברות. תשימו לב שבתקשורת או בזה, שמנסים לדבר על חודש אלול, אז תמיד מגיע רק לרמה הזו. לבקש סליחה, זה שבן אדם עבר עבירות, זה לא נורא, לא נורא. עבירות שבן אדם למקום, יום הכיפורי, עבירות שבן אדם לחברות, יום הכיפורי מחפר. אנשים גם לוקחים פה איזה מדרש של חז"ל, הופכים אותו, מה שנקרא, כאילו, יש דבר כזה, נכון, אבל לא עכשיו הכוונה שבן אדם, עבירות שבן אדם למקום יהיה בסדר. לא יהיה בסדר, אדוני. הייתי פעם במקום מסוים משנה, בכנסת, והיה שם איזה, כאילו, לא יודע, רב, דמות שהייתה אמורה להיות שם הסמכות התורנית, וזה היה בשבת, קראו בתורה, ובאמצע הקריאה בתורה, הבעל הקורא פתאום... נתקע, כאילו הוא ראה שיש איזה טעות בספר תורה, והוא לא ידע אם להמשיך לקרוא או לא, מה עושים במצב כזה? קוראים לרב, נכון? שהסתכל, הגיע אותה דמות שדיברנו קודם, מסתכל, אמר לו, תמשיך, תמשיך, המשיך. טוב, אחרי זה אני רציתי לבדוק, פתחתי את הספר תורה וראיתי שהאות מחוקה, כאילו... אז הלכתי לאותה דמות שאמרה להמשיך, אמרתי לו, מה? אני לא אשכח את זה, הוא עשה לי, מה קרה? ולא קרה כלום. זה, אני תמיד זוכר את זה כחוויה טראומטית בחיים שלי. איך בן אדם, שכביכול אמור להיות איש תורה, הוא נשאר עם נפש חילונית. זה העומק העניין, נפש חילונית. נפש חילונית זה, נכון, אם מישהו, לא יודע, היה, פה, היה מפיל שם איזה משהו, מה אתה מפיל? אם מישהו היה פוגע במישהו. נגיד, לא יודע, היה כאן איזה מישהו עם כיסא גלגלים, ומישהו היה מתייחס אליו בגסות. פגעת פה ברגע שעות, התורה, דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלו. זה נכון. אבל התורה היא עוד משהו. התורה היא שאם ההלכה אומרת שעות מחוקה מספר תורה, ספר תורה פסול, אז זה לא נורא, המשכנו לקרוא, העיקר שכולם ירגישו טוב. יש פה עבירה, תבין? יש פה משהו שעברת לא בצורה טובה. יש כאן משהו שלא מופיע את החיים בעולם. כן, התורה הזאת אשר לפנינו. כל מצווה ומצווה. כל דבר רוחני. זה מילותיה ואותיותיה כמו גחלתן, אשר בעצית אותם כן כאשר הן, לא ייראו כמגחלים ועם כמעט עמומות, אבל מי שישתדל לעסוק בה, מי שבחודש אלול ללמד תורה, אז תתלהב מכל אות שלהבת גדולה. זה הרעיון של חודש אלול. חודש אלול זה החודש שאמרנו, אנחנו מניחים את התפילין, תפילין לכל השנה על יד שמאל. אנחנו נושפים בתוך הגחלים. חודש אלול זה הזמן להגביר את המודעות הרוחנית, לפתח את הלימוד תורה, לפתח את הרגישות הרוחנית, לראות את מה שממה, יותר ממה שנראה לעין. לא רק המוחש, הטעם וזה וזה. להבין. וזה נותן לך, דבר ראשון, לא ליפול. אדם שמתייחס בזלזול לעולם הרוחני, שמבחינתו מחשבה זה פלסף, ומה שחשוב לו זה רק התכלס הזה, אז הוא עובר עבירות חופשי, קרה, תלשתי שערה בשבת. עשיתי פה, עשיתי פה, עשיתי פה. זה אחד. אבל יותר מזה, אדם כזה, כמו שאמרנו, הוא לאט לאט, עם כל החיים שלו, זה רק חוויה חומרית. אין לו את חודש אלול, יש לו רק את 11 החודשים של הזה. אדם כזה באיזה שלב מגיע לסוף שנה, מגיע לסוף החיים על 4. כי שוב, כל החוויות שלך, כל הכסף שלך, כל הפרסום שלך, כל ה... בסוף זה נגמר. אתה מבין? בסוף זה נגמר. זה הסיבה שאתה פוגש הרבה פעמים אנשים, מבוגרים, שהיה להם הכל, יש להם הכל, להם בתים גדולים, מכוניות. מה אתה כל כך שונא את העולם? מה אתה כל כך מריר? מה אתה עומד כל היום בצמתים? בושה, בושה, מה יש לך? מה? מגיע מזה. פעם הייתי חשוב, אתם מבינים? פעם הייתי, היה לי ביד. ועכשיו... אני זקן. אז כדאי מאוד שבן אדם כבר בגיל צעיר, וגם בגיל מבוגר, כל אחד מתי שהוא עושה תשובה, יזכור את הדברים, בשעה שנפטר אדם מן העולם, אין מלווים אותו. לא כסף, ולא זהב, ולא יעלומים, ולא לייקים, ולא פרסום, ולא חוויות, ולא התרגשויות, ואפילו לא המון המון חברים שנורא נורא אוהבים ומשחקים איתו. מלווים אותו תורה ומעשים טובים. מה הכוונה? תזכור, העולם הרוחני הוא זה שנשאר. עולם רוחני לא מתכוון שרק תורה ומעשים טובים, כאילו רק תלמד דפי גמרא, שום דבר תעשה בחיים. לא, לא, אתה תהיה עם חברים, ואתה תרוויח כסף, ואתה תעבוד, ואתה תעשה דברים, אבל תמיד סוף מעשה במחשבה תחילה. החודש יהיו למד לך, שכל מה שאתה הולך לעשות השנה, אתה הולך להחזיק אותו עם יד שמאל, ולא לשכוח. אתה תעשה עם יד ימין המון דברים. אתה תחזיק שיש יהווה. יש עולם שהוא מעבר לעולם הזה. ולכן תעשה כל דבר על פי ההלכה, תעשה כל דבר על פי תורה, תעשה כל דבר מצד המשמעות הרוחנית שלו, ואז אתה תראה שהשנה הקרובה, בעזרת השם, תהיה שנה טובה. זה מה שאנחנו מתפללים בחודש אלול, מכירים את הפיוט אחות קטנה, אומרים את זה בראש השנה. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. זה הראש של חודש אלול. סוף מעשה במחשבה תחילה. בעזרת השם, שיהיה לכם חודש טוב. עצור.